צהריים טובים. אנחנו בעזרת השם עולים קומה, עולים כיתה, ללמוד ספר תהילים זה ים שאין לו סוף, ואנחנו ננסה להמשיך את אותו עיקרון שהיה לנו בלימוד פרקי אבות. זה אומר, כמו שחז"ל מלמדים אותנו, כדי ללמוד דבר צריך לשאול שאלות. ואם נשאל שאלות, לפי השאלות שנשאל נקבל שפע. כמו שאומר השם משמואל, נשאיל שפע. תהיה שאלת שפע על ידי השאלות שלנו. אז יש הרבה דרכים ללמוד ספר תהילים. אנחנו נתכוונן לפי השאלות. ואנחנו נתחיל מההתחלה ונתקדם. לפעמים נפגוש פרקים שאנחנו אומרים בתפילה, וזה יעזור לנו גם להתפלל. דוד המלך, שהוא זה שמתקן, כותב את ספר תהילים, הוא כתב את כל הספר, למרות שהגמרא מביאה שבמסכת בבא בתרא ובעוד מקומות, שהוא כתב את זה על ידי 10 זקנים. מה הכוונה? חלק ממזמורי התהילים, זה מזמורי תהילים שנמצאים בעם ישראל כבר מזמן משה רבינו. ודוד המלך לוקח את זה, וברוח הקודש משלב את זה בתוך ספר התהילים שהוא כותב. וספר התהילים הזה, חז"ל אומרים שהמלאכים מחכים לאמירת תהילים של עם ישראל כדי לשיר בשמיים. זאת אומרת, דוד המלך, כשהוא כותב את ספר תהילים, הוא משפיע על כל השפע שזורם לעולם דרך המלאכים, ולכן זה ספר מאוד משמעותי. אם כן, אנחנו רוצים להתחיל ללמוד את ספר תהילים כמו שהוא. חשוב להביא ספרים. דוד המלך.
באיזה תקופה? בתקופה שלו?
כן, כן, דוד המלך כותב את ספר תהילים. בבית המקדש הראשון כבר אומרים תהילים. על 15 המעלות, אומרים 15 שירי מעלות.
15 מדרגות.
נכון, על 15 מדרגות. זה אומר, תהילים מלווה את עם ישראל בעצם מאז משה רבינו. אבל דוד המלך חותם את הספר, ואז הוא עובר, ובשלב מסוים אנשי כנסת הגדולה מתקנים מזמורי תהילים בתוך התפילה שאנחנו מתפללים. ולכן אנחנו פוגשים את תהילים יותר מכל ספר אחר בתנ"ך, וצריך להעמיק בו. כמובן שלא נעמיק בסודות עמוקים, יש ספרים שנכתבו על הסודות שיש בכל מילה, בכל פסוק. אנחנו ננסה להבין כמה שאנחנו יכולים. אם כן, דבר ראשון, כשאנחנו ניגשים לפרק בתהילים, לקרוא אותו, אז אני אבקש תמיד שיקראו אותו. אני מאוד אשמח אם יקראו לפני, כדי שנגיע כבר מוכנים, אבל אם לא, לקרוא את הפרק ולחשוב מה אנחנו מבינים, מה אנחנו לא מבינים, האם יש כמה נושאים בפרק הזה, מה הנושא של הפרק הזה, מה דוד המלך רוצה להגיד לנו. ומתוך השאלות אנחנו נתקדם. בפרק הראשון, השאלה הראשונה תהיה, למה זה הפרק הראשון? אבל חוץ מהשאלה הזאת, שאר השאלות פתוחות לכם. אז נא לקרוא רגע את הפרק, זה לא כל כך הרבה, זה 6 פסוקים. לקרוא ולנסות אפילו לרשום לעצמכם מה השאלות שלכם על הפרק. אנחנו נקציב בדרך כלל כ-5 דקות, לא יותר, כי אחרת זה ייקח כל השעה. טוב, אני ארשום את השאלות, ואני מראש אומר שייתכן שנלמד פרק אחד הרבה זמן. לא חייבים לגמור כל פרק בכל פגישה. אם לא היו לכן שאלות, אז ייגמר מהר. אבל אם יהיו שאלות, אז כן. אני אחרי זה אחזור על השאלות שנזכור. כן. סוף דבר הכל נשמע. כן. סליחה, כן.
אתה מסתכל על הימים, בסדר.
חבוד.
האם השימוש פה בדברים מהטבע עוזרים להקל, כמו תרגי מים, קרוץ אשר תדפנו הרוח, ולמה בעצם מתחיל, האם החלוקה לרשעים וצדיקים זה באמת הדבר הכי חשוב? זה מה שדוד המלך רוצה שנבין מכל התהילים?
עוד פעם, תסבירי לי את השאלה.
אני חושבת שכאילו, אם השם יודע את הדרך, הוא יכול לכוון אותנו לדרך. אז, כי יודע השם דרך צדיקים, הוא יכול לכוון אותנו להיות צדיקים או להיות רשעים. אנחנו צריכים להיות.
טוב. אני עלול לחשוד שאת כל השאר הבנתם. בתור התחלה ואז נראה. בסדר. טוב, אז בינתיים יש 10 שאלות. ואני אומר אותם. שאלה ראשונה, מהי הדרך, מה ההבדל בין רשעים, חטאים וליצים? למה מתחיל בסור מרע ורק אחרי זה עשה טוב? מה ההבדל בין הלך, עמד, ישב ומדוע דווקא הפעלים האלו מופיעים כאן? 4. למה זה המזמור שמופיע בהתחלה ולא בסיום כמו בסוף קהלת? 5. האם זה קשור לפרק ב'? 6. למה המשל דווקא לעץ או למוץ, ובכלל מה השוואות האלה לטבע או המשלים מהטבע? 7. האם רשעים וצדיקים זה הכי חשוב וצריך להתחיל בהם? 8. האם נכון להתייחס לתהילים כשירה, להתייחס לדימויים, למבנה וכדומה? 9. מה זה אשרי? 10. אם השם יודע את הדרך, אז למה הוא לא מכוון אותנו מראש? טוב, אז יוצאים לדרך. וכמו שאמרנו, הדבר הראשון שיעניין אותנו זה באמת למה דוד המלך מתחיל בפרק הזה. עכשיו, כשהוא מתחיל בפרק הזה, אמרנו, כל הכתובים נכתבו ברוח הקודש. זה אומר, זה לא במקרה שהוא מתחיל בפרק הזה, זה רוח הקודש שאומרת לו, תתחיל בפרק הזה של אשרי האיש אשר לא עלה. זה פרק של התחלת תהילים. למה? אז יש הרבה טעמים, אנחנו נביא 5 טעמים, שגם יתחילו להכניס אותנו לתוך ההבנה של אשרי, ואני רק אגיד לכם שכשאני לומד תהילים, אני קורא תהילים כמו ילד קטן, ואני שואל את עצמי, אשרי, מה זה המילה הזאת? איש, מה זה איש? מה ההבדל בין איש, אנוש, אדם? יש הרבה ביטויים. למה הוא בחר להגיד איש? ולמה לא אישה? יש פה קהל גדול של נשים, זה לא בשבילם הפרק הזה, זה רק לגברים, אפשר ללכת הביתה. כאילו, איפה האישה פה? זה מה שאני אומר, איש. בסדר, נדמה לי שבעם ישראל נשים אומרות תהילים יותר מגברים. מה זה אשר? איזה מין מילה זאת? אנחנו אומרים הרבה פעמים את המילה הזאת. מה הכוונה במילה הזאת? ועל דרך זו, בעצם אנחנו רוצים להבין מה דוד המלך אומר לנו, ואחרי זה להבין את ההקשר בין פסוק ראשון לפסוק שני, ואחרי זה בין פרק ראשון לפרק שני וכו'. אז כשאנחנו לומדים, אנחנו מנסים ממש להבין. אבל הדבר הראשון הוא, למה הוא פותח בפרק הזה, ואומרת הגמרא במסכת ברכות, שהוא פותח בפרק הזה, כי זה הפרק שהוא הכי אהב. כל הפרקים שהוא כתב, הוא פשוט אהב. כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי, וסיים בה באשרי. ויש רק פרשה אחת כזאת שפותחת באשרי ומסיימת באשרי, וזו הפרשה שלנו. הפרשה הזו מתחילה באשרי האיש ונגמרת באשרי כל חוסי בו. איפה זה כתוב? בסוף פרק ב'. למה? כי אומרת הגמרא שפרק א' ופרק ב' באמת במקור הם אמורים היו להיות פרק אחד, אבל דוד המלך הפריד לשניים. אבל זה בעצם פרק אחד. לכן זה כבר עונה לשאלה, האם הם קשורים הפרקים? כן. נצטרך להבין במה הם קשורים, אבל כן הם קשורים. על כל פנים, אומרת הגמרא בברכות, בדף י', כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי, וזו הפרשה היחידה שפותחת באשרי ומסיימת באשרי, זו הפרשה שחביבה על דוד המלך. יש משהו מיוחד כאן, והמדרש תהילים אומר, מזמור זה משובח מכל המזמורים. יש לנו מלא מזמורים בתפילה, והמזמור הזה הוא המשובח מכולם, אומר המדרש. למה? אז כדי להבין למה, נעבור לטעמים הבאים. אז הטעם הבא, אומר רבנו בחיי, בפירושו על בראשית, בפרק י' ב' פסוק ב', בפרשת לך לך, הוא אומר, שלמה המלך מזהיר בפסוק הזה על האדם, מה ההזהרה? שלמה המלך, זה לא, זה משהו אחר. להשתדל בחברת החכמים ולהתרחק מחברת הכסילים, ועל כן, אחרי שהוא התייחס לשלמה המלך במשלי, הוא אומר, במשלי שלמה המלך אומר, הולכת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. זה מופיע במשלי בפרק י' ג'. דוד המלך ראה להתחיל ספרו בהרחקת חברת הרשעים. זאת אומרת, כשאנחנו יוצאים לדרך, צריך לדעת שאחד הדברים שישפיעו עלינו המון, זה החברה. זאת הכוח של החברה הוא עצום, ולכן הדבר הראשון שדוד המלך מתייחס אליו, זה החברה. לאיזו חברה אנחנו רוצים להשתייך? והוא מתחיל מיד. לא להשתייך, לא לרשעים, לא לחטאים, לא לליצים, אלא לדרך הצדיקים. כן? ולכן אנחנו, אומר רבנו בחיי, וכך גם מביא רבנו יונה, יש להבדיל מן החברה הרעה, ולכן פתח דוד המלך עליו השלום את תהילים, באשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, וכך גם השולחן ערוך מתחיל. איך מתחיל השולחן ערוך? אומר בעל פנים יפות, מה שהתחיל דוד בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, הוא מה שאמר בשולחן ערוך, אור החיים, סימן א', כך מתחיל השולחן ערוך, לא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. עם ישראל הוא מיוחד בעבודת השם שלו, ואנחנו צריכים לעמוד מול החברה כולה, מול האנושות כולה אולי, והגמרא במסכת עבודה זרה אומרת ש כשאנחנו פוגשים חברה שלילית, אנחנו מאבדים את הייחודיות שלנו, מאבדים את הקשר לבורא, מתבטלים מתורה, ואומרת הגמרא בעבודה זרה בדף י"ט, אמר אשרי האיש, זה אברהם אבינו, שלא הלך בעצת דור הפלגה שהוא חי אז. ואומרים חז"ל, למה נקרא אברהם אברהם העברי? כי הוא מעבר אחד, ומולו בעבר השני כל העולם. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זאת אומרת, יש משהו בכוח שלנו כעם, להרגיש את המיוחדות שבנו, ומתוך כך לתרום לעולם כולו. עכשיו, זה לא רק אנחנו כעם, זה כל אחד מאיתנו כאדם. זאת אומרת, אם אני רוצה לתרום למישהו, אם אני רוצה לתרום לחברה, אם אני רוצה לתרום לעם ישראל, זה מחייב אותי להיות מיוחד. אם אני לא מיוחד, אני נבלע בין האחרים, ובקלות אני גם אסחף אחרי כל מיני השפעות חברתיות. תהיה מי שאתה, ומתוך שאתה מי שאתה, תוכל לפעול טוב בעולם. ועל דרך זו המדרש אומר בבראשית רבה בפרשה כ"ו, והי נוח, כן, הפרשה הבאה, בן 500 שנה עליו נאמר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. תחשבו, נוח עומד מול דור שלם של רשעים והוא לבד. איזה כוח צריך? עכשיו אומרים חז"ל, זה אברהם אבינו, זה נוח, צריך להיזהר. ואדם הראשון, אומרים חז"ל, אומר בעצמו, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. חבל שהשתכנעתי מהנחש. הוא השפיע עלינו. כן, זאת אומרת, יש כאן השפעה חברתית. אומר הרמב״ם בהלכות דעות בפרק ו', דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו, ולכן כדאי להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים, ובוודאי להתרחק מחברה שמשפיעה עלינו לרעה. אומר הרמח"ל במסילת ישרים בפרק ה', שמה שגורם לנו לעשות דברים לא נכונים, המפסיד השלישי שגורם לנו להפסיד את עצמנו, זה חברת הטיפשים והחוטאים. אנחנו רואים פעמים רבות, אפילו אחר שנתאמת אצל האדם חובת העבודה, ברור לו מה נכון, אין לו כוח, כי הוא מושפע חברתית, הוא לא יכול להיות שונה, והמציאות הזו היא מציאות שהיא גורמת לנו ליפול. אומר דוד המלך, תדעו לכם, תבחרו חברה טובה, בזה מתחיל כל התיקון שלנו. טוב.
לא אומרים את זה בהלוויה. לא אומרים. מה? אשרי
אני לא יודע. אנחנו כרגע ברשותכן לא ניכנס כרגע למתי אומרים כל פרק, בסדר? אלא ננסה להבין את הפרק. אחרי שנבין את הפרק, אולי ננסה להבין למה הוא. כרגע לא הבנו עוד כלום, בסדר? רק הבנו שזה פרק שאומר חברה טובה, לא חברה רעה. טעם שלישי אומר המדרש בבראשית רבה, פרשה קוף, שדוד המלך ממקום שפסק משה רבנו בסוף התורה, שסיימנו ממש שבוע שעבר, משה רבנו מסיים את דבריו באשריך ישראל, ודוד המלך מתחיל באשרי האיש. אומרים חז"ל, דוד המלך הוא המשך של משה רבנו. יש איזה קשר עמוק מאוד בין דוד המלך, אומר כך רבי אברהם אזולאי בחסד לאברהם, במעיין א', אומר משה רבנו הוא כביכול צינור שהוריד שפע לעולם, לעם ישראל, ובקצה הצינור, החלק התחתון של הצינור שפוגש את האומה זה דוד המלך. כביכול משה רבנו מעביר שפע לאומה, דוד המלך הוא זה שיוצר את החיבור לאומה. אז הם בעצם המשך אחד, הם צינור אחד. משה רבנו מסיים באשריך ישראל, פותח דוד המלך ואומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. זה ההמשך של אשריך ישראל. אם עם ישראל רוצה להיות במצב של אשרי, עוד לא הבנו מה זה, עוד מעט נבין, אז הוא צריך להיות אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אומר המדרש תהילים כאן על פרק א', כל מה שעשה משה רבנו עשה דוד המלך. וכאן המדרש מפרט, משה הוציא את ישראל ממצרים, דוד הוציא את ישראל משעבוד מלכויות. עד זמנו הפלישתים פה עושים טרור, דוד המלך מוציא אותנו משעבוד מלכויות. ועל דרך זו ממש המדרש הולך ועושה השוואה מאוד מאוד מפורטת בין משה רבנו לדוד המלך. דוד המלך הוא הביטוי, נקרא לזה המעשי, הקשור לקרקע של משה רבנו. ואנחנו נמצא את זה בעוד הרבה מקומות. המדרש אומר במדרש אגדת בראשית בפרק ו', תפילת ישרים רצונו, מי הוא זה תפילת ישרים? הישרים זה משה, דוד המלך ומשיח בן דוד. משה רבנו ודוד המלך. זאת אומרת, אנחנו נמצא את הקשר משה ודוד לאורך כל ההתייחסות של חז"ל, גם לספר תהילים. ולכן שניהם בעצם חורזים כאן מתורה שבכתב שעוברת דרך משה רבנו לתורה שבעל פה שמתחילה בדוד המלך, אם אפשר לומר. יש פה איזו הופעה של התורה בעם ישראל דרך דוד המלך. אז הטעם הראשון שראינו זה כי הפרק הזה חביב על דוד המלך. הטעם השני, כי יש פה הדרכה כל כך עקרונית וחשובה שאומרת, רוצים להיות אנשים טובים, תיזהרו מחברה לא טובה. תצמדו לחברה טובה. דבר שלישי, יש המשך ישיר בין משה רבנו לדוד המלך. המלבים אומר, דוד המלך מתחיל באשרי, כי בא לבאר התנאים שבעבורם יהיה האיש מאושר. באנו לעולם כדי להיות מאושרים, זה הנחת יסוד. לא באנו לעולם לסבול, לא באנו לעולם להרגיש לא טוב, באנו לפה כדי להיות מאושרים. דוד לא הייתה לו שום בעיה רצינית, דוד המלך היה מאושר. דוד המלך, את צודקת, אומרים חז"ל, שדוד המלך היה מנודה מהמשפחה, חי לבד 30 שנה בצום, והוא היה מאושר כל הזמן. הוא היה, אומרים חז"ל, אדם שמח. הוא היה מאושר. זאת אומרת, הוא לא נתן לשום קושי להרוס את האושר שלו. הוא תמיד היה מאושר. כשהייתה בעיה, אז קצת... אבל כן, הוא היה מאושר. ולכן דוד המלך מתחיל את ספר תהילים שהוא כותב בתם חייבים להשתדל להיות מאושרים. אומר הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, מה תכלית האדם בעולמו? להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. באנו לפה להתענג ולהנות, לא לסבול. אנחנו רוצים להיות מאושרים. ואומר בעל בינה לעתים, רבי עזר פז'ו, בדרוש לראש השנה, אדוננו דוד עליו השלום פתח מזמוריו באשרי האיש, הפליג בגדולת העושר השלם. אנחנו רוצים להבין שלהיות מאושרים זה תכלית הקיום שלנו. אנחנו רוצים להיות מאושרים. כל מה שקיבלנו תורה, כל מה שאנחנו מקיימים מצוות, זה כדי להיות מאושרים. את צריך להבין איך זה קורה. אבל כן, אנחנו רוצים ללמוד איך להיות מאושרים. אומר הרב חרל"פ בלחם אבירים, האושר זה מצב שבו האדם מתחדש. הוא כל הזמן מתחדש. לא משנה מה קורה בחוץ. האושר נובע מאיזו התחדשות פנימית של האדם. שהאדם כל הזמן באיזו התקדמות. הרצון שלו הולך ומופיע. הוא רוצה משהו והוא מצליח לבצע. דרך אגב, יש הורמון במוח שנקרא דופמין, או דופמין. שההורמון הזה מופרש כשהאדם מצליח. כשהאדם מרגיש שהוא הצליח, וזה הורמון שגורם לו להרגיש מאושר. ממש ככה. הוא גם כשמישהו מתאמץ וקצת כואב לו, ההורמון הזה מופרש, והאדם מרגיש שמח. חלק מהסמים שאנשים לוקחים, זה מה שהם עושים. הם חוסמים את קולטני הדופמין במוח, וגורמים לו לשהות יותר זמן, ואז האדם מרגיש כאילו הוא טיפס על האברסט והצליח. כן? אז כשהאדם מצליח לעמוד באתגרים, לבצע את מה שהוא רוצה, הוא מאושר. והרצון הכי אמיתי שלנו זה רצון השם מאיתנו. אלוקים ברא אותנו כי הוא רצה שנהיה פה כדי לעשות איזה טוב. כשאדם מצליח באמת להטיב, זה האושר הכי גדול. כשאנחנו הופכים להיות צינורות להשפעה טוב בעולם, אנחנו מאושרים. וזה לא תלוי במה קורה בחוץ, זה תלוי מה קורה בנו, בתוכנו. האדם, אומר הרב קוק באורות הקודש, במוסר הקודש, יש פרק שנקרא שמחת הרצון החופשי. האדם בהתגלותו בתור בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא, והאושר שלו הוא רצון טוב. כל קווי האושר הם נובעים מזה שיש לנו רצון טוב. באמת, גם אם אדם מתאמץ למשהו, נגיד הוא רץ כדי לעשות כושר, למה הוא עושה את זה? אם הוא עושה את זה כדי להתגאות, זה לא זה. אבל אם הוא עושה את זה כדי להיות בריא, הוא מתחיל להיות מרוצה. הרצון שלו, אתה צריך להיות בריא. בשביל מה אתה צריך להיות בריא? כדי שתוכל להיות בעל טוב או אישה טובה, ולעשות טוב, ולפעול טוב, וללמד טוב. חשוב להיות בריאים. כשאדם מגלה את נקודת רצונו, הוא מתחיל להיות מאושר. כן? ולכן צריך להבין שהאושר אינו דבר חיצוני. זה לא שמשהו קורה בחוץ, ואז אני מאושר. נוסעים לטייל בתאילנד, לא גורם לנו להיות מאושרים, רואים דברים חדשים, ולכן נדמה לנו שאנחנו מאושרים. כי קורה משהו חדש בחוץ. האם אני התחדשתי? האם אני התפתחתי? אם היה לי קשה לארגן את הסיור הזה, וזה גרם לי להתמודדויות חדשות, יכול להיות שאני מאושר מזה. אבל לראות דברים בחוץ, זה אושר רגעי, והוא חולף מיד. ולכן האושר, אומר הרב, ככה הוא אומר באורות הקודש, א' עמוד צדי א', יסוד האושר, ואולי נתחיל לפני כן, הוא אומר, קודם כל צריך לדעת שהאושר הוא לא נמצא בחוץ, אלא האושר נמצא בתוכנו. מי שמחפש אושר בחוץ, זה כמעט הבסיס לכל הקלקולים שלנו. כי הצימאון לאושר הוא צימאון ענק. אנחנו כל כך רוצים להיות מאושרים, ואם נדמה לנו שהאושר נובע ממה שנמצא מחוץ לנו, אז אנחנו עושים המון דברים, אולי אפילו לא כל כך טובים, כי אנחנו מקווים להיות מאושרים. אז לא, אומר הרב קוק, הוא אומר, האושר נמצא בתוכנו. המחשבה שהאושר נמצא מחוץ לנו, היא שורש כל הקלקולים שלנו. האושר נמצא בזה שאנחנו בתהליך של התחדשות והתפתחות. אם זה מה שיקרה, אנחנו נהיה מאושרים, גם אם דוד המלך שם במדבר לבד, הוא יהיה מאושר. אומרים חזל אותו הדבר על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה בתנאים מאוד קשים, אומר הזוהר, הוא היה גבר כיפוז, הוא היה אדם שמח. איך אפשר להיות שמח? האחים שלך מכרו אותך, אתה תקוע בחור, הכי מגעיל בעולם. ודוד המלך מאושר. והוא מלא פעילות, והוא עושה, והוא יוזם, והוא נהיה סגן נשיא ארצות הברית בסוף. זאת אומרת, יוסף, כן. נהיה סגן של פרעה. אומר הרב, יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל, אהבת היושר בחיים, אהבת היופי ברגש, ואהבת הטוב במעשה. אם מישהו רוצה להיות מאושר ולהתחדש, אומר הרב, הוא צריך לאהוב בשכל את האמת, בחיים את היושר, ברגש את היופי, ובמעשה את הטוב. יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל. אהבת היושר בחיים. אהבת היופי ברגש. ואהבת הטוב במעשה. אם אנחנו אוהבים אמת ויושר ויופי וטוב בכל בחינות האישיות שלנו, אנחנו מאושרים. אנחנו בתהליך של צמיחה. מה זו אמת? אמת זה התוכנית האלוקית של העולם. זה איך העולם הזה צריך להיות על פי רצון השם. כשכל דבר נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון. זאת אמת. כל מה שהוא לא זה, זה שקר. האמת היא להיפגש עם התוכנית האלוקית של העולם. לכן ניתנה תורה, תורת אמת. איך להיפגש עם הסדר האלוקי של המציאות? צריך אמת. אנחנו צריכים להכיר בכך שהעולם הזה יש לו סדר, יש לו מטרה, יש לו תכלית, ואנחנו רוצים לפגוש את זה בשכל שלנו. השכל שלנו זה כוח עצום, שהוא מתחיל ביכולת להגדיר דברים ולהסיק מסקנות, וככל שהוא מתפתח, הוא קולט סדרים יותר ויותר עליונים, ותכלית או מטרה יותר ויותר עליונה, עד שהוא מגיע ממש לרוח הקודש ולנבואה. אז אהבת האמת בשכל זאת דרישה פשוטה, שכל אחד נדרש, תאהב את האמת בשכל. בשביל מה יש לנו שכל? כדי לאהוב אמת. נכון. ולכן, מי שיתחיל לאהוב אמת בשכל, אומר הרב, הוא יתחיל להיות מאושר. אבל זה לא מספיק. אנחנו גם אוהבים את היושר בחיים. מה הכוונה? החיים זה החיבור בין הנשמה והגוף. החיבור בין הרוחני והגשמי. אם נרצה, זה החיבור בין הרצון והיכולת. אני אוהב אמת. מה קורה בתוכי? אומר הרב, תואב יושר. מה זה היושר? זה בעצם החיבור הזה, התמידי, שנמצא בין הרצון האלוקי לרצון האנושי. זה החיבור בין ה, נקרא לזה הקו ששורשו באינסוף ברוך הוא, לבין ההופעה שלו בתוך החיים שלנו. אז קוראים לזה גם קדושה. מת היושר הוא יכולת אנושית להיות מלאי תקווה. אומר הרמח"ל שהקו של האור שמופיע בחיים שלנו מעורר בנו תקווה, מלשון קו. היושר הוא היכולת שלנו לחיות חיים שהם באמת על פי האמת. יש אמת, ואני הולך בתוך האמת וחי בתוכה חיים ישרים. יש לזה כמה השלכות, כמו מי שישר הוא אמין. זה נקרא קו האמונה. הוא מחובר לריבונו של עולם, הוא מאמין. ובעינינו הוא גם אדם אמין. אדם לא ישר, לא אמין. אין בו אמון. אנחנו רוצים להיות ישרים בחיים שלנו. ולאהוב את היופי ברגש. מה זה היופי? זה נושא ענק, אבל בהבנה הכי פשוטה והכי יסודית, יופי זה התאמה, זה הרמוניה. זאת אומרת, אמרנו יש אמת, כל דבר מסודר במקום הנכון, בזמן הנכון, אבל צריך שיהיה גם חיבור בין כל הפרטים. זאת אומרת, אם יש אף פה ועין פה ועין פה, זה לא פרצוף כל כך נחמד. צריך שהם יהיו במקום ובקשר ביניהם. ברגע שנוצר הקשר ביניהם, אנחנו מתחילים להרגיש, יש כאן יופי, יש כאן הרמוניה. התוכנית האלוקית של העולם היא מאוד אמיתית ויפה. יש פה יופי. והיופי הזה אנחנו פוגשים אותו, אומר הרב, ברגש. הרגש זה האופן שאנחנו מתחברים לעולם. הרגש זה, כפי שהרמב"ם מסביר, המערכות היחסים שלנו עם העולם הם תמיד מערכות יחסים של רצון להתקרב או רצון להתרחק. זה שורש כל הרגשות שלנו. אז כשאני פוגש משהו יפה, אני רוצה להתקרב. אהבת היופי ברגש. משהו מכוער, לא רוצה להסתכל על זה, אני מתרחק. עכשיו, מכוער זה לא רק בגוף, זה מכוער במידות, זה מכוער במחשבות, אתה שומע איזה דעה רעה, לא רוצה להקשיב לך, כן? זה משהו מכוער. כשיש משהו הרמוני, אנחנו רוצים להיות מחוברים אליו. אומר הרב, צריך לאהוב את האמת בשכל, צריך לאהוב את היושר בחיים, צריך לאהוב את היופי ברגשות שלנו, ולאהוב את הטוב במעשה. בסוף אנחנו עושים דברים. האם מה שאנחנו עושים זה טוב? צריך לאהוב את הטוב. עכשיו, כשמישהו אוהב טוב, מתפתחת אצלו רגישות, האם מה שהוא עושה זה באמת טוב או לא? עכשיו, מה זה טוב? איך אני יודע מה טוב? מה שמתאים לאמת הוא טוב. על פי, אם אני משקה עץ במסירות נפש עצומה כל יום בשני ליטר בנזין, ואני בטוח שזה ממש, אני ממש קם בארבע בבוקר להשקות את העץ, ואני, אתה עושה דבר רע. למה? אני ממש מתכוון לטוב. אבל אתה לא יודע שזה נגד התוכנית האלוקית של העץ. עץ צריך מים, לא בנזין. אתה הורג אותו. עכשיו, הרבה אנשים יש להם כוונות טובות, אבל הם לא יודעים מה טוב. יש אמאות שרוצות לעשות טוב לילדים, והן ממש מזיקות. יש אבות שממש רוצים לעזור לילדים, והן ממש מזיקים. כמו שאמר לי איזה סטודנט פעם, שהוא, כשהבן שלו עושה משהו רע, הוא נותן לו כאלה מכות שלעולם הוא לא יעשה. הוא יעשה לו קביעה, הוא אמר לי. זה יחנך אותו. עכשיו, האיש הזה היה במסירות נפש, אחד עם זקן כזה. הוא היה בטוח שזה מה שצריך, כי הוא לא למד מה טוב. הוא לא למד. הוא לא הבין מה האמת. ואחרי שהוא שמע שזה איסור תורה, חרב עליו עולמו. הוא אומר, הרסת לי את כל החינוך של הילדים. זאת אומרת, חזל, התורה, הרסה לו את החינוך. אבל אם התורה אומרת, אם התורה אומרת, יש הרבה גישות חינוכיות כאלה בעולם, של חינוך זה באלימות, מה העולם לא חינך כך במשך שנים? באה התורה ואומרת, זה אסור לגמרי, אסור לצער ואסור להרביץ. אז זה, פתאום הוא הבין שמה שהוא חשב שזה טוב, זה לא באמת טוב. ולכן צריך לדעת את האמת. ובאה התורה ואומרת לנו את האמת, וצריך להכיר את האמת בשכל. ולהפנים את היושר בחיים שלנו, ולראות את ההרמוניה שיש ברגשות שלנו, ולעשות מעשים טובים. אומר הרב, זה יסוד האושר. מי שילך בדרך הזאת, יהיה תמיד מאושר. וזה, אם שמנו לב, אין פה שום דבר של נוף יפה בתאילנד, או ממש לא קשור. זה מה קורה בתוכנו. האם משהו בתוכנו עובר איזה תהליך של בנייה והתחדשות והתפתחות, או שאנחנו בתוכנו תקועים, ולכן אנחנו רוצים לראות סרט, שלפחות יקרה שם משהו מעניין, שיגרום לי להרגיש שמשהו מתחדש, כי אני רואה נופים חדשים בסרט. אז לא, ככל שאדם יותר מתחדש בתוכו, הוא פחות זקוק לחידושים בסביבה. אז המצב המאושר, אומר הרב, באורות הקודש, בחלק ב', בפרק שנקרא המצב המאושר, פרק למד. המצב המאושר הוא המצב הנפשי שנועם השם ועונג אהבה ושיקוק עליון מופיע בתוך הנשמה, במצב של מנוחה וקביעות. אנחנו כל הזמן פוגשים את הטוב האלוקי, את האור האלוקי, בתוך החיים שלנו. אנחנו מאושרים. אז דוד המלך רוצה להתחיל את הספר שלו בהדרכה איך להיות מאושרים. עוד לא למדנו את ההדרכה, אבל זה מה שהמלבים אומר לנו. הוא אומר, תדעו לכם, פה יש הדרכה איך להיות מאושרים. טוב, נצטרך אחרי זה להבין איך זה קורה. טעם חמישי, אומר רב שלמה מרדונסק בתפארת שלמה בפרשת יתרו, כוונת דוד המלך עליו השלום בספר תהילים התחיל, אשרי האיש אשר לא הלך ובתורתו יהגה יומם ולילה. הוא לא מתחיל בשבחים על הקדוש ברוך הוא, או בתהילה לדוד, או תהילות השם, אלא הוא מתחיל בקיים בתורת השם חפצו. הוא אומר, אל תלכו אחרי השעים, אלא לכו אחרי התורה. מי שילך אחרי התורה, יש סיכוי שהוא יהיה מאושר, שהוא ייפגש עם השם, שהוא יגיע לכל הטובות. ולכן, דוד המלך מתחיל באשרי האיש, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אז חמשת הטעמים האלו יספיקו לנו בינתיים כדי לצאת לדרך. אבל לצאת לדרך לא נספיק היום, אלא רק שבוע הבא, שאנחנו רוצים כבר היום ללכת עם המחשבה בראש של לשאול את עצמנו, אז אם הבנו מה זה אשרי, אז מה זה אשרי האיש? ולמה איש ולא אישה? ומה זה איש ולא אדם? ובסדר? שיהיה לנו שבוע ככה לחשוב רק על הפסוק הראשון. אחרי זה, בלי נדר נמשיך. כן.
אמריקאי, משהו ממני שקוראים לבין מה שנקרא הגיאוגרפיה של האושר.